אתם מאזינים לפודקאסט פוריות של הרי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פוריות. אני דוקטור משה רויבורט, והיום אנחנו נדבר על אחת ההמצאות המשמעותיות ביותר בתחום הרפואה. IVF, או הפריה חוץ גופית, או בשפה המדוברת, הפריית מבחנה. נשתדל לזכור את ההתפתחות המדעית והטכנולוגית של השיטה, את חלקם של רופאי הפוריות הישראלים בהתפתחות של טיפולי פוריות, רופאים שהיו בין החלוצים ליישום טכנולוגיה זו. נדבר על האתגרים וההצלחות ונשמע סיפורים מרתקים מהשטח. איתי באולפן פרופסור נרי לאופר, מומחה בינלאומי להפריה חוץ גופית מבית החולים הדסה עין כרם. שלום נרי.
שלום רב, אני מודה לך על ההזמנה.
אולי נתחיל עם קצת היסטוריה. איך בעצם הכל התחיל?
הכל מתחיל בעצם, למה צריך בכלל הפריית מבחנה? ב-1960, לראשונה, נכנסו גלולות למניעת הריון. פתאום לראשונה בהיסטוריה האנושית, הייתה הפרדה בין מין לבין פוריות.
פוריות ורבייה.
ורבייה, procreation. כתוצאה מזה, כל המצאה רפואית באה בגלל איזה צורך מאוד דחוף, חברתי, תרבותי. במקרה של הפריה חוץ גופית, שהתינוקת המבחנה הראשונה נולדה ב-1978, קדמו לזה שני עשורים מסעירים. ב-1960 התחיל השימוש בגלולות, מלחמת וייטנאם, LSD, סמים, מתירנות, ומתירנות מינית גרמה לזה שיהיו הרבה, או השכיחות של מחלות מין עלתה, וכתוצאה מזה החצוצרות שצמודות לרחם ומעבירות את הביציות, מהחצוצרה לרחם, היו לא תקינות, פיתחו פתרונות של מיקרו-כירורגיה, הם היו לא מוצלחות, אז במקביל נוצר צורך לעקוף את החצוצרות המקולקלות במרכאות האלה, וזה מה שהביא לפתרון של הפריה חוץ גופית. והפריה חוץ גופית, שאנחנו כבר עדים לה מעל 45 שנה, הייתה פריצת דרך פנטסטית. לא רק בפוריות, בעיקר בפוריות, אבל בכל הרפואה. היא שינתה את פני המקצוע, שעד אז היו לו פתרונות מאוד זהומים. אז במענה עקיף לשאלה שלך, אני רואה את עצמי בר מזל גדול, להיות בין מתחילי התחום הזה בעולם. זה באמת מזל לראות איך תחום לאורך החיים שלי, עבר שינויים דרמטיים. שפותרים עוד ועוד בעיות ופותחים פתחים לפתרונות שלא חשבנו עליהם לפני 45 שנה.
זאת בדיוק באמת הייתה השאלה הבאה. זה נכון שלדעתה של לואיס בראון הייתה ציון דרך משמעותי ביותר, למעשה התינוקת הראשונה. היו כמה מקרים לפני זה שקשלו, אבל זו התינוקת שכולם זוכרים אותה. אבל מאז היו התפתחויות רבות נוספות. איך התפתחה הטכנולוגיה של IVF מאז לדעתה של לואיס בראון?
אני חושב שיש התפתחות שהיא אבולוציונית, ויש התפתחות שהיא רבולוציונית. התפתחויות אבולוציוניות זה יותר התפתחויות טכנולוגיות, למשל, שימוש באולטרסאונד במקום בלפרוסקופיה, מה ששינה לגמרי את הצורך בחדר ניתוח יהודים, עם מרדימים יהודיים.
כן, למי שלא לא יודע, בעבר הטכנולוגיה להפקת ביציות הייתה בגישה לפרוסקופית.
נכון, מאוד מסובך, היא מאוד יקר, ומאז שחוקרת במעבדה בדנמרק, פיתחה את המתמר הווגינלי, בעצם שהיה מתמר רקטלי לפוסטטה, ולאבחון מוקדם של קרצינומה של הפוסטטה, חל שינוי, עכשיו זה נהיה פשוט, זול יותר, פחות סיבוכים. אז זה למשל שינוי אבולוציוני. אבל יש שינויים רבולוציוניים. שינוי רבולוציוני זה למשל תרומת ביצית. למשל איקסי, היכולת להחדיר תא זרע לתוך הביצית. למשל השימוש בתאי גזע. כל אלה, או למשל... pre-implantation genetic diagnosis, אבחון גנטי מוקדם, אלה פותחים כאילו איזה תת ענפים חדשים, שמתפתחים כבר באופן עצמאי, יש להם חיים משל עצמם. אז מה שרציתי להדגים לך, זה שיש בעצם שני סוגים של התפתחויות, כאלה שהם בקפיצות קוונטיות, וכאלה שהם אבולוציוניים ומתפתחים לאט לאט. התפתחות למשל, מאוד, שהיא באמת אבולוציונית ואיטית, זה במעבדה. במעבדה, בתחילת הדרך, המרכיב הכי בולט של הנוזל שבו הביציות והעוברים גדלים, הוא מים. אז למשל, אני עבדתי בניו יורק, המים כל כך מזוהמים בניו יורק, כל אחד היה מייצר לעצמו את המים של עצמו, על ידי סינון מיוחד, היו כל מיני פטנטים, איך להפיק מים בדרגת ניקיון כזאת, שאפשר להשתמש בה לעוברי אדם. אז בניו יורק אפשר היה להשתמש במים, היה צריך לקנות מים מיוחדים, מאיזה בית חרושת שמייצר מים. אז למשל במעבדה, ההתפתחויות האלה, הן איטיות, אבל מאוד משמעותיות, עכשיו הכל סטנדרטי, בכל המעבדות בעולם כמעט, משתמשים בשניים, שלושה מדיומים, או הנוזלים האלה לגידול הביציות, שזה הסטנדרט.
באמת, אם אני מתייחס לאמירה הראשונה שלך, ממה התפתחה מלכתחילה הטכנולוגיה של IVF, הפריה חוץ גופית, בעצם היא נועדה בראש ובראשונה להתמודד עם הבעיה המכנית של חסימת החצוצרות. בהמשך בעצם ראו כי טוב, ואימצו אותה לסיבות איפוריות נוספות. גם נשים אנובולטוריות, נשים שלא ביצעו, וניסו כמה וכמה מחזורי טיפול עם השראת ביוץ והזרעות, ולא צלחו. גם אותן לקחו להפריה חוץ גופית, אחר כך עברו לנשים עם פקטור זכרי, שאיכות הזרע הייתה ירודה מאוד. כאן אנחנו מגיעים באמת לקפיצת הדרך שהזכרת, של איקסי, מיקרומניפולציה. ברגע שהייתה קפיצת הדרך הזאת, אנחנו יכולים להתגבר גם על מקרים של איכות זרע ירודה מאוד, שבחיים לא חלמנו להשיג הרינות בהם, שהתייחסנו לאותם הגברים עם הסיביר אותה, של ספירת זרע מאוד נמוכה, התייחסנו להם כאל עקרים. זאת אומרת, יש בזה באמת הרבה מאוד התפתחות והתקדמות שאנחנו רואים. אני כל הזמן אומר, זה קפיצות של עשור, בהתחלה IVF, אחר כך X-י מיקרומניפולציה, אחר כך היה PGD, עכשיו יש AI שגם כן נכנס, וזו טכנולוגיה שעוד רבות ידובר בה, אבל זה נושא מעניין מאוד. אני רוצה אולי שקצת אנחנו נתמקד בנושאים האלה, של הטכניקות שאנחנו משתמשים בהן, איך הטכניקות האלה אפשרו לרופאים להתמודד עם בעיות פוריות, ואיך אנחנו יודעים עכשיו להגדיל את סיכוי ההצלחה.
בוא נדבר קודם כל על פוריות האישה. בעצם, IVF הפך להיות סוף הדרך של הטיפולים בכל בעיות הפוריות של האישה.
בדיוק.
אז או בהתחלת הדרך, אם יש לה בעיה ברורה, חצוצרתית, או בסוף הדרך, אם זה אי פריון על רקע בלתי מוסבר. אז יש איזה מדרגות שעוברים אותם, אין הריון, עוברים ל-IVF. למה עוברים ל-IVF? כי ב-IVF אפשר לעשות דיפרנציאציה ברורה. איפה הייתה הבעיה? למה קוראים להם זוגות עם איפריון על רקע בלתי מוסבר? מה בלתי מוסבר? כשעושים IVF, וחצי מהביציות מפרים עם הזרע של הבעל ששט מסביב לביציות, וחלק מוזרק לתוך הביציות, 20% מהזוגות שהם איפריון בלתי מוסבר, ה-X-י עובד, וה-IVF לא עובד. זאת אומרת, שבקבוצה קטנה של נשים, שהם 20% מכלל הזוגות הלא פוריים על רקע בלתי מוסבר, 20% מאלה, זאת אומרת 4% מכלל הזוגות, יש להם בעיה עם הזרע ברוב המקרים, ואולי בקצוות בעיה של ביציות.
בעיה של ביצית גם יכולה לגרום.
אז בעצם IVF הפך להיות התחנה הסופית שפותרת את כל הבעיות. הלא קיצוניות, אלה שהן קיצוניות מלכתחילה הולכים לשם, אבל אלה שהן לא קיצוניות ועברו איזה דרך פטלטלה של קשיים, בסוף הפתרון הוא דרך הפריה חוץ גופית. יתרה מזו, יש לנו כמה בעיות שהן בלתי פתירות, למשל בעיית הגיל של האישה, שזה הבעיה של המאה ה-21. המאה ה-20 הייתה מאה של ריבוי אוכלוסין, דאגו מאיפה יביאו אוכל לאנשים. זה לא מה שקורה במאה ה-21. זה מאה של הזדקנות האוכלוסייה. זה משל, ביפן, ב-1950, היו 10 אנשים עובדים על אחד פנסיונר. ב-2050 יהיה אחד עובד על אחד פנסיונר. גם בארץ המצב לא הרבה יותר טוב. בשוליים של הבעיה הזאת, זה התגובה לזכויות של נשים. בגלל שהן שוות זכויות לגברים, הן עכשיו דוחות את הקריירה שלהן למאוחר יותר, להשכלה יותר. יש הרבה מאוד נשים שמגיעות לקצה הפריון, סליחה, לקצה הרצון שלהן לילד מעל גיל 40, מאוד קשה להיכנס להיריון שם. אז IVF בכל זאת יותר יעיל מכל טיפול אחר. אז IVF יצר סיטואציה שפותרת גם בעיות בתחילת הדרך ההיפוריותית, וגם בסוף הדרך, ובעיקר בעיות כאלה שאין לנו ממש פתרון טוב בשבילהם, כמו הגיל.
אין ספק שהגיל הוא נושא מאוד חשוב, כי אני בטוח שגם אתה, אצלי לפחות, חלק גדול מהמטופלות זה הנשים היותר מבוגרות, בטח מעל 35, אבל גם מעל 40, שמגיעות ואומרות, עד עכשיו היינו עסוקים בקריירה, זוגיות, מציאת בן זוג, לפעמים גם כן מהווה גורם מעכב, ועכשיו אנחנו רוצים ילד, וזה קושי שאנחנו מתמודדים איתו לא מעט, כי נשים מעל גיל 40, הסיכויים להשיג הריון, הם פחותים גם בהפריה חוץ גופית. מה הסיפורים המרגשים של הצלחות שבכל זאת יש לך שתוכל לספר?
אני אגיד לך, היו לי כמה כאלה, אני לא יכול למנות את כולם, אבל למשל, היה לי זוג מבית שמש, עולים חדשים יחסית מרוסיה, שהיה להם בן אחד, והבן שלהם נפל באחת מהפעולות של צהל, נשארו בלי ילדים. שניהם היו בערך בני 50 פלוס, והם באו אלינו לתרומת ביצית, ותרומת זרע, כי לא לקחו מהילד, לא לקחו, לא היה מקובל אז לקחת זרע, ונולד להם ילדה, מהטיפולים האלה של תרומת ביצית, ואפשר היה לראות עליהם, שפתאום נפתח להם,
מחזיר להם את החיוך לפנים.
כן, אור בקצה המנהרה. אז זה היה מאוד מרגש. מקרה אחר, זה של אישה, שנפגעה בפיגוע בקפה כאן בתל אביב, היא הייתה באמת סבלה מכוויות על כל הגוף, אישה יפהפייה, אז אפשר היה לראות את החלק המאוד יפה שלה, לעומת מה שקרה לגוף שלה מההדף של הפיצוץ. ואחרי תלאות רבות מאוד בסוף היא ילדה תאומות, אז השתנו החיים. ואפשר לראות את זה באמת בכל מיני אספקטים, אני לא יכול לתת לך עוד הרבה באמת, אני רואה את עצמי בר מזל שאני בתחום הזה, כי התוצאה נראית מיד, אתה מטפל, או שהצלחת, או שנכשלת, תוך חודש, אתה יודע. אז אני חושב זה דבר גדול, שיש לך reward, אתה רואה את התוצאה באופן מיידי.
סיפוק, יש הרבה סיפוק בעבודה שלנו, אין ספק.
כן.
אני אפשר באמת קצת אולי להתייחס לסוגיות האתיות, המשפטיות, החברתיות, שהתעוררו עם ההתפתחות של הטכנולוגיה של הפריה.
אני לא הייתי כל כך ער לכל הבעיות האתיות, עד שאיילה הקימה ועדה אתית ושמה אותי בראשה, והייתה לי קבוצה של אנשים נפלאה שעבדתי איתה, גם עורכי דין, גם רבנים, גם עובדות סוציאליות, גם רופאים, ולמדתי קצת על התחום הזה של האתיקה, ואני יכול לתת לך את השורה התחתונה, והשורה התחתונה זה, שהאנשים שהם בתוך הוועדה האתית, הם אלה שעושים את האתיקה, כי הם מסכמים את כלל ההשפעות החברתיות, שמשפיעות על האוכלוסייה שלנו, ונותנים תשובות. עכשיו, התשובות לפעמים לא מקובלות על כולם, אבל מקובלות על רובם. בעצם, כשאנשים עושים החלטה, יש הבדל בין מה מותר לעשות, שזה חוק. למשל, חוק של הכנסת, חקיקה ראשונית, או בית משפט העליון, תקדימים של בית המשפט העליון, או תקנות של שר הבריאות, של מנכ"ל המשרד, או של החברה שלנו, האיגוד הישראלי לחקר הפוריות. זה מה מותר לעשות. אבל יותר חשוב, ובשזה אני חושב האתיקה, זה מה נכון לעשות. ומה נכון לעשות נקבע על ידי אנשים. לא על ידי חוקים, לא על ידי הכנסת, על ידי אנשים, והמשקל האמיתי של האנשים הוא שקובע מה יקרה. ובקונטקסט הזה, אתה בוודאי ער לכל מיני דברים שנוצרו בגלל ה-IVF, שלא היו קיימים קודם. למשל, בחירת מין העובר לפי, בחירת מין העובר לפי בקשת...
לפי הזמנה.
נכון. אבחון מחלות של הגיל המבוגר, למשל סרטן שד בגיל המבוגר, או מחלות של דמנציה, מחלות דגנרטיביות נוירולוגיות של הגיל המבוגר. או בקשות מוזרות, למשל, הזוג הזה שהם, שהיו גמדים בגלל מחלת שלד, ובאו לתוכנית IVF וביקשו שהם רוצים שיעשו להם ילד עם בחירת מין העובר, שיהיה חולה כמוהם באכונדרופלזיה.
הם דווקא רצו שיהיה להם ילד כמוהם ולא יהיה ילד...
כן, פרופסורים מברקלי ביקשו ילד גמד, שזה ההפך ממה
שהיית מצפה.
כן, כי אתה מצפה שהפעולה תתקן מחלה. ופה הם רוצים לייצר מחלה. עוד בעיה מאוד מעניינת, זה תינוקות שביקשו, למשל באנגליה, בזוג, שביקש לעשות תינוק לפי הזמנה. היה להם ילד חולה בפנקוני, והם היו צריכים תורם מח עצם, לא היה תורם מח עצם, אז הם אמרו, באו לבקש, יעשו להם באמצעות אבחון גנטי מוקדם, תורם.
שהתינוק שיבלד יוכל כן, לתרום לך.
כן, תורם, כן. אז יש איזה סרט או ספר.
בנק איברים, מה שנקרא.
כן, אז יש סרט, השומרת אחי אנוכי, אז זה באמת מעורר שאלה קשה מאוד. מה, התינוק הזה אין לו זכוי, אף אחד לא יכול לדבר בשבילו. כאילו ההורים מחליטים עליו, עשו ממנו חפץ. אז מה מותר לקחת ומה אסור? מותר לקחת ממנו אולי דם חבל טבורי, שיש בו, הוא עשיר בתאי גזע. אבל מה, כליה, לב, זאת אומרת.
כן.
אז בעצם, הבעיות האתיות האלה מחכות להגבלות מתוך עצמנו. למשל, אני יכול לתת לך דוגמה על בחירת מין העובר, לפי רצון הבן אדם. זה רצון הזוג. באירופה, זה אסור, יושבת הוועדה האתית של האירופאים, והחליטה שזה אסור. אתה מסתכל על הרשימה של הארצות, גרמניה, הולנד, אנגליה, לא חשוב. אסור לעשות את זה. אתה הולך לאמריקה, אתה פותח את הגוגל, כל תוכניות ה-IVF מציעות לבחור את המין, כן. עכשיו, למה אירופה כל כך נרתעת? כי אירופה הייתה נפגעת מרכזית ממה שהנאצים עשו. זה לא משהו שאפשר לעבור עליו לסדר היום. כי הם אומרים לעצמם, עכשיו אנחנו נבחר את המין,
יוג'יניקס.
נכון.
השבחת הגזע.
כן, מחרתיים ירצו לעשות ילדים בלונדינים, אחרי זה חיילים טיפשיים, מדענים חכמים, וכך הלאה. אז אני חושב שזה בידינו, לא צריך להיבהל מזה, כמו שלא נבהלו מפצצת האטום, כמו שלא נבהלים מכל מיני בעיות של הרפואה המודרנית, לא צריך להיבהל. זה בידינו לעשות את זה, ולהגביל את זה מתוך רצון והבנה.
באמת, בהמשך למה שאת אומר, לקראת סיום השיחה שלנו, בואו נהיה קצת עם הפנים לעתיד, מה צופן העתיד לטכנולוגיית ה-IVF? אילו מחקרים ופיתוחים חדשים קיימים בתחום?
אתה שואל אותי שאלה קשה, כי אני חושב שיש הרבה. אבל בוא נתחיל, למשל, מתאי גזע. יש לנו שתי בעיות מרכזיות שאין לנו פתרון. הגיל, אני מדבר גם על ההזדקנות של הפוריות, וגם על ההזדקנות של הגוף.
כן.
אין לנו פתרון לזה, או אין לנו שום פתרון שהוא באמת תשובה טובה. והשני, למשל, זה הידבקויות בתוך הרחם. נשים שיש להם הידבקויות קשות ברחם, אין יותר מה לעשות. זאת אומרת, אין מה לעשות, צריך לנסות לקחת רחם אחר. אז לפי דעתי, תאי גזע פותחים פתח גדול לשימוש כפתרון, למשל ביצירת שחלות, או במילוי השחלות על ידי תאי נבט, כאלה שיהפכו לביציות. הם יכולים להפוך למשהו שיהפך לריפוד, או לרקמה שמרפדת את הרחם.
אנדומטריום.
כן, ויש כבר ניסיונות ראשוניים לדבר הזה. אז אני חושב שהעניין של מחקר בתאי גזע הוא הבטחה גדולה מאוד. אני חושב שה-pre-implantation genetic diagnosis יתפתח עוד ועוד, כמו שכלל הגנטיקה, אני חושב שהענף של הגנטיקה בתוך ההפריה החוץ גופית, הולך לתפוס מקום מרכזי, בתוך העשייה שלנו. כי כל הפתרונות האחרים, יכול להיות שאפשר יהיה לעשות אותם, באיזה מרפאה בקופת חולים.
אתה רואה הנדסה גנטית נכנסת לתחום?
אני לא רואה, כי אני לא בקיא מספיק בביטחון של התחום הזה. אבל בטוח שיהיה משהו שיצטרך, כבר עשו בסין איזה ניסיונות כאלה, בהנדסה גנטית. אז אני חושב שתאי גזע, PGD, גנטיקה, התפקיד של גנטיקה בתוך הסיפור הזה, למשל, שאפשר להבחן את העובר, בלי לדגום אותו, לקחת מתוך הנוזל שבתוכו העובר גדל, מה שנקרא cell-free DNA, ועל זה לעשות את ההבחנה. כמו שעושים היום לנשים בדם, יעשו בתוך הנוזל ה...
יש גם את הנושא של בינה מלאכותית.
נכון.
שגם בלי לדגום לא את העובר, נכון. ולא את הנוזל שסביב העובר, נכון, אלא פשוט להשוות תמונות של עוברים, נכון. לפני החזרתם, ולבחור את העובר עם הסיכויים הכי טובים, שיהיה הריון ושיהיה הריון תקין.
נכון, אני חושב שהתפקיד של AI בתוך התחום, יהיה עצום. למשל, כבר היום אפשר אולי לבחור את הזרע שנראים היותר טובים, ואותו דבר, בקשר לעוברים, אפשר לראות את הביצית הזאת בתחילת דרכה, בהמשך דרכה, ולתת איזו הערכה ניבויית על היכולת של הביצית הזאת להוות עובר. אז ל-AI, אין שאלה שזה יהיה כלי מרכזי בעשייה שלנו. זאת הזדמנות טובה לומר שב-20 שנה הראשונות של IVF, לישראל היה תפקיד מרכזי. בשנת 2000 יצא מאמר שסיכם כמה מאמרים כתבה כל מדינה בנושא פוריות IVF. וזה מאמר שהתפרסם ב-Human Reproduction, זה אחד משלושת העיתונים החשובים שלנו, אולי השני בחשיבותו לעיתון הראשון, Fertility and Sterility, כן? והם ספרו כמה מאמרים עשתה כל מדינה. בעשור הזה, שבין 1990 לשנת 2000. במקום הראשון הייתה ארצות הברית, עם איזה 225 מאמרים לשנה. במקום השני הייתה בריטניה, עם משהו בסדר גודל של פחות מ-100 מאמרים לשנה. וישראל, במקום השלישי, 55 מאמרים בשנה. אבל אם משקללים את זה...
לגודל האוכלוסייה.
נכון, לגודל האוכלוסייה או לתוצר הלאומי הגולמי, ישראל במקום הראשון. אז מה עשה את ישראל מעצמת IVF?
תספר, מה עשה?
ישראל הייתה באמת
מעצמת... המוח היהודי, מה זאת אומרת?
מה עשה את ישראל מעצמה? שני דברים מרכזיים. הדבר הראשון זה התשתית המדעית. תשתית המדעית שבה תפסה המקום מרכזי, המחלקה לחקר ההורמונים במכון ויצמן. שם היה אוסף במחלקה הזאת של אנשים, אחד התעסק בהיפוטלמוס, אחד בשחלה, אחד בביצית, אחד באשכים, ובטח אני מפספס עוד כמה דברים, אבל היה שם כוח מדעי חזק מאוד. אני רואה את עצמי בר מזל גדול, התחנכתי אצל אלכס צפרירי, למדתי את הפיזיולוגיה של השחלה. אחרי זה כשבאתי ל-IVF, הכל היה לי קל, כי למדתי את הבסיס הזה. אז זה תשתית מדעית. השני זה התשתית הקלינית, והתשתית הקלינית, גם בתל אביב וגם בירושלים, הביאה לזה שישראל הייתה בעלת הניסיון הגדול ביותר בעולם, בשימוש בגונדוטרופיני.
זה מתחיל עוד קודם.
כן.
מי פיתח והמציא את נכון. הגונדוטרופינים.
אז עכשיו...
חשוב להזכיר את השמות של האבות המולידים של ה...
נכון. אז אני
פרגונל.
מבקש... נכון, אז אני ברשותך, אני רוצה להזכיר... את ברונו לוננפלד, שהוא עכשיו איש בן בערך 96, שאת הדוקטורט שלו עצה אצל דוניני בשוויצריה, והדוקטורט היה על איך ממצים את הגונדוטרופיני משתן של נשים בבלוט, והוא חבר לאיזה חברת תרופות קטנה באיטליה, שהיתרון הגדול שלה, שזה שהמנהל שלה היה איש מאוד סימפטי, וגם היו לה משאבים לפתח את התרופות האלה, והכי חשוב, הוא היה החבר של האפיפיור. וכחבר של האפיפיור, הוא אפשר לקבל שתן...
של נזירות.
נכון, של נזירות. למה נזירות? מה היתרון שלהם? חוץ מזה שהם בבלוט, ורמות ההורמונים הגונדוטרופיים שלהם מאוד גבוהות, זה שהם לא לוקחות אסטרוגן, כאמצעי...
טיפול הורמונלי.
כן, טיפול הורמונלי.
בגיל המעבר.
נכון מאוד. אז היה כאן מאגר של שתן נקי במרכאות, ומזה הפיקו את זה. אבל כשהוא הביא את זה למשרד הבריאות, משרד הבריאות בגלל האתוס בארץ של, של פוריות, של החשיבות של הפוריות, גם תרבותי, גם אחרי מלחמת העולם השנייה, היה כאן אטרף של פוריות, יש, אטרף של פוריות. משרד הבריאות אישר את התרופה הזאת, לפני שהתרופה קיבלה אישור במדינה שמייצרת אותה, איטליה. ובישראל נאסף ניסיון עצום, גם איך לתת את התרופה, וגם איך להימנע מהסיבוכים. הסיבוכים הראשונים, והקלסיפיקציה של הסיבוכים, באות מהארץ. מתל אביב, מירושלים, למדו את התרופה הזאת מצוין. עכשיו, למה זה חשוב לציין? כי אם בתחילת הדרך של סטפטו ואדוארדס, הם לא היו משתמשים במחזור טבעי בשביל לקבל ביציות, אלא היו אומרים ללוננפלד, בוא תצטרף אלינו, תלמד אותנו, איך אתה נותן את התרופה הזאת, הם מקבלים הריונות, לא אחרי 100 מחזורים, אחרי 15. והראיה, שההיריון השני ב-IVF, הושג באוסטרליה, על ידי שימוש לא בגונדוטרופינים, אלא בכדורים, באיקקלומין. מאחוז אחד, פחות או יותר, של הצלחה אצל האנגלים, 15%, זה סיפור אחר לגמרי. אז אני חושב, או אני רוצה להדגיש, בפודקאסט הזה שאתה נותן להזדמנות, את החשיבות הרבה של התשתיות שהיו במדינת ישראל, והסקרנות ורדיפת היכולת האקדמית, או הפיתוח האקדמי, שהייתה בתוך האוניברסיטאות. אנשים ראו כבוד לעצמם, בזה שהם עושים מחקר, שהמחקר מקדם לא רק את הארץ, אלא את כל העולם, וזה הביא כבוד גדול לנו, למדינה, וגם לרפואה. באמת, היו חידושים פה, אני רוצה רק לציין כמה חידושים, תרומת ביצית אצלנו, השימוש באגוניסטים לג'נרייץ', כעושה ביוץ וכמונה ביוץ. והשימוש המשולב בחיפה, הקבוצות בחיפה, הקבוצה בחיפה, של שחר קול ושל יוסי איצקוביץ', של השימוש המשולב של אגוניסטים, אגוניסטים ואנטאגוניסטים. אז למדינת ישראל, בכמה צמתות, שינו את פני ה-IVF הזה. לדעבוני, מאז, ב-20 שנה שאחרי זה, אני חושב שהחתירה למצוינות אקדמית, כבר לא מה שהייתה. ואני מאוד מקווה שבעשור החמישי של ה-IVF, תהיה שוב פעם סקרנות.
אני רואה לאחרונה התעוררות עם כל הנושא של ה-AI, של הבינה המלאכותית. אני רואה שם את השדה לפריחה והתפתחות נוספת.
אז אני מודה לך שוב, גם שהזמנת אותי, וגם שנתת לי קצת אפשרות לדבר, על התרומה של מדינת ישראל ל-IVF העולמי.
תודה רבה, פרופסור לאופר. תודה למאזינים ולמאזינות שהצטרפתם אלינו לפרק זה. אנו מקווים שנהניתם ולמדתם משהו חדש על היסטוריית ה-IVF. משתמע בפרק הבא.